אפשר להתחיל את הסיפור הזה מהרבה כיוונים. מפולין, מישראל, מאורוגוואי, מהצבא, מהרפואה, מהמשפחה, מהאהבה. אבל האמת שזה תמיד מתחיל בחלום. חלום תמים, חלום פשוט של ילד, חלום על אוטופיה בצידו השני של העולם. חלום של ילד שיודע רק מילה אחת בעברית, הגשמה. שלום, אני רן לוי, ואתם מאזינים לסיפור משפחתי. את השיחה עם יואל הקלטנו במאי 2019. ראיין את יואל שמוליק נמר. איתנו בהקלטה נכח גם החתן שלו, אדר, בעלה של ביתו חגית.
אני נולדתי באורוגוואי, בעיירה קטנה בסביבות 300 קילומטר ממונטווידאו. הרוב המכריע של היהודים, כמעט 98% חיים בעיר הבירה. אבל אני הייתי 3-4 שנים הראשונות לחיים, מקום בכפר מרוחק, נחמד. הייתה קהילה קטנה מאוד של אולי 10 משפחות או משהו כזה. למעשה, כעבור 4 שנים עברנו למונטווידאו. גדלתי במונטווידאו.
אז, במונטווידאו, ליואל, גיבור סיפורנו, עוד קראו חוליו, חוליו גרייף. אבי ואימו של חוליו נולדו בפולין והגיעו לאורוגוואי הרחוקה בשנות ה-30 כשהם חסרי כל. ב-1941 בא חוליו לעולם, ולמרות שהתפרנסו בדוחק כסוחרים זעירים, הוריו תמיד התאמצו להשאיר את חוליו ואת אחיו הצעיר אנריקה בראש סדר העדיפויות שלהם.
אבל ההורים שלך, הם היו אורוגוואים ונשמתם, או שהם ראו את עצמם עדיין כפולנים?
הם היו מאוד דטאץ' מפולין. פולין שנו את הפולין. אמא שלי, הם באו ארצה, גמרו, לא נשאר, שני ילדים, יש לי אח שגר גם כן רופא, שגר כאן.
עלה בעקבותיך?
אני חושב שכן, לא ישירות, אבל הוא גם חשב, אבל הוא גמר ללמוד שם, עשה איזה פחות דרמטי, פחות דרמטי ממני. אמא שלי, הם שניהם פולנים, אבא שלי מגליציה, ואמא שלי מביאליסטוק, ואני הצעתי לה ללכת לנסוע לפולין, נו, כמו כל משפחה טובה, בוא ניסע לפולין, נעשה טיול אושוויץ, שורשים, תראי לי. היא סירבה בתוקף. היא שנאה פולנים. אז היא דיברה גם רוסית. הגיעה ארצה בדיברה רק רוסית. אני לא שמעתי בחיים שלי מילה על פולין. מילה על פולין. שאלתי אותה, למה? עשו, שיתפו פעולה בחולה, אבל תראי, נוסעים. הוא אומר, היא לא יכולה לסלוח לפולנים מה שעשו אחרי המלחמה. אחרי המלחמה, יהודים מאזור ביאליסטוק רצו לחזור. ברחו הגרמנים, והפולנים עשו להם פוגרומים. היא אומרת, את זה היא לא יכולה לסלוח. אני לא שמעתי פולני מעולם. מעולם לא שמעתי פולני. גם רוסית לא הזמן, אבל פולני, אף מילה בפולני.
באיזה שפה הם דיברו בבית שהיית קטן?
יידיש.
דיברו ביידיש?
הם דיברו ביניהם ביידיש. יש משפט ביידיש, בספרדית, היה להם ספרדית טובה, די טובה בשביל אנשים
מאגרים.
מאגרים לא משכילים, ודיברו יידיש, והמשפט המפורסם זה דה קינדר פרשטיין, הילדים מבינים. דה קינדר פרשטיין. אז זאת אומרת, הם ברגע שרצו להגיד משהו לעצמם, הם לא ידעו, ואני כעת מתפלא, אני הלכנו לקורס ליידיש, לספרות יידיש, מתפלא שאני שמעתי הרבה מאוד יידיש, ואני יודע, הבנתי הרבה מאוד יידיש. וזהו מכל העניין, אבל העניין היה דה קינדר פרשטיין, הדברים הסודיים. עכשיו, מה שקורה אצלנו, שגם אנחנו נצטרך לדבר יידיש, מכיוון שהילדים מדברים, יונת מדברת כמובן עברית, אנגלית, מדברת ספרדית, מבינה ספרדית. אז אם אני צריך לדבר משהו על יונת, אני אצטרך לחזור על יידיש. אין לי מספיק יידיש שזה.
אבל אתה, קראו לך חוליו. זאת אומרת, ההורים שלך הגיעו לאורוגוואי כמה שנים לפני שנולדת?
10 שנים.
10 שנים, קראו לך בשם שהוא שם...
שם של גוי, שם של ספרדי.
אבל היה את השם היהודי גם במקביל או שלא?
לא.
לא היה?
לא. חוליו?
מתוך כוונה כאילו שתהיה אורוגוואי, הם ראו את עצמם כאורוגוואים?
לא.
ואתה ראית את עצמך
כאורוגוואי? הם ראו את עצמם כיהודים באורוגוואי. הם ראו את עצמם כיהודים באורוגוואי, והם היו בחיו כיהודים באורוגוואי. החברה שלהם הייתה, ביניהם דיברו יידיש וכולי, אבל החברה הייתה בעיקרה של, היו חברים גויים וכולי, אבל החברה הייתה יידיש, הם המשיכו להיות יהודים. מכיוון שהם היו זרים, אני לא, הם לא היה להם כל סיכוי להשתלב. זה לא בארץ, זה לא כמו כאן, שאתה למשל מאוד חשוב באורוגוואי, בדרום אמריקה או באירופה, לדבר את השפה הימני והמדויק, או לדבר שפה מדויקת. הם מעולם לא הגיעו לזה, הם לא קיבלו השכלה לזה, והם לא זה. הם הרגישו יהודים באורוגוואי. והיינו הולכים לאיסטדיון במשחקים, אפילו ראיתי את פלא.
די.
ופלא משחק. בגביע
העולם?
לא, במשחק נגד אורוגוואי. והוא שיחק כל כך יפה.
ואורוגוואי והכדורגל נשארו איתו במקום מסוים, וכך כל 4 שנים על המרפסת שלו אפשר לראות את דגל אורוגוואי מתנוסס כדי לעודד את הנבחרת במונדיאל. אבל גם חוליו, כמו ההורים, הרגיש יותר יהודי וציוני.
גדלתי בסביבה יהודית מאוד, בתוך סביבה של גויים. הכוונה היא שלמעשה היהדות שלי בא בעיקרה, זאת אומרת, ההורים דיברו יידיש, ואני ידעתי שאני יהודי בחולה, אבל ההשפעה הגדולה ביותר עליי הייתה תנועת נוער. זאת אומרת, מגיל 6 הייתי בתנועת נוער הציוני, ולמעשה היה רוב העניין, בוודאי כל החברים וכל החברה, הייתה בתנועת נוער.
ובעצם מגיל מאוד צעיר ידעת שהיה לך איזה חלום לעלות לישראל?
זה היה ברור שכולם עולים לישראל. זה ברור, וזה המילת המפתח היה הגשמה. הגשמה, תכף נגיע לזה. כשרוב החברים, בטבע הדברים, זאת אומרת, פרט לחברי לכיתה, אבל מאוד שטחי, היו חברים מהתנועה. התנועה היה שונה. זה לא מה שאתה, אפילו לא השומר הצעיר עכשיו, או הצופים וכו'. הייתה תנועה דומה לגורדוניה כזו. פנאטים לחלוטין. אתה היית יהודים בן גויים, ואז למעשה היו נועלים. אתה לא הולך עם עניבה, אתה לא הולך עם לא, בוודאי לא מסובב עם גויים, אבל לא הולך עם עניבה, הבנות או לא הולכות עם נעליים
עקב.
עם עקב, שום דבר, היית שונה. אתה היית גר בתנועה פנאטית לחלוטין. זה קשה לי עכשיו להבין כל מה שהילדים שלחו לתנועה, איך היה, איך זה להיות בנוער עובד או זהו. מה שאנחנו שמה, החיים שלנו היו בין יהודים לישראל בחול. התקופה הזו עיצב את האופי, בוודאי כיהודי, בוודאי כחברים, מכיוון שרוב החברים שלי, טוב, נגיע לזה, הם כאן בישראל, ואני ידעתי שאני יהודי בן גויים. עכשיו, אורוגוואי הייתה ארץ, היא ארץ נפלאה, ארץ חילונית, ארץ, למדתי בבתי ספר חילוניים. אי אפשר להגיד שלא היה אנטישמיות, או שהנוצרים אהבו, לא אהבו יהודים נוצרים, אבל לא היה שום אנטישמיות פעילה. ארץ מאוד מאוד ליברלית, בארץ טובה.
בתנועה הציונית הכיר חוליו הצעיר את מרים. באורוגוואי השניים היו בסך הכל חברים טובים, אבל דבר זה עתיד היה להשתנות מהקצה אל הקצה, כמו הרבה דברים בחייו של חוליו.
למעשה הכוונה, אני דיברתי על גורדוניה, אני מכיר את לא יודע אם מכיר את גורדוניה, שהייתה תנועת נוער קיצוני כזה, בפולין, כן. כזה. החינוך שלהם היה להגיע לקיבוץ. זה היה המטרה. לבנות גרעינים, בערך באותו גיל, ולהגיע לקיבוץ. ואני, כשהייתי כבר לקראת סוף הדרך, בגיל 18, כל השכבה של ילדים, של צעירים, הולכים, עושים הכשרה, משהו כזה, כל כך מוזר לחשוב על זה. היו הכשרה, היו הולכים לאיזה חווה, היו לומדים חקלאות כדי להגיע לקיבוץ ולהיות חקלאים בישראל. ואז אני החלטתי ללכת ללמוד רפואה. אחת מהחוויות הקשות שהיו לי, היה לי שהייתי מספיק טיפש, במקום ללכת ולהפסיק, יום אחד אני לא בא להיעלם מהעסק, אני אמרתי, אני אעשה ישיבה של כל השכבה, ואני אספר להם, שאני רוצה גם להגיע לישראל, אבל להגיע כרופא וניפגש בישראל. ואני לא זוכר שקיבלתי כל כך הרבה קללות וכו'. אתה בוגד, בין בוגד לאיש שרק את הנוחיות שלו, ואתה נשאר וכו'. בקיצור, עזבתי את התנועה.
חוליו עזב את תנועת הנוער והחל ללמוד רפואה באוניברסיטה באורוגוואי, אבל נותר אידיאליסט כשהיה.
הלכתי, הייתי בהפגנה של סטודנטים, שהייתה הפגנה שהממשלה לא אישרה, אבל אנחנו היינו סוציאליסטים, מה זה הממשלה? אז תפסו אותנו, אז הייתי, תפסו חלק מאיתנו והכניסו אותו למעצר ליום אחד. למחרת היום היה, פורסמתי בעיתון, יש לי עדיין אנשים משוכנעים שאני קומוניסט מוחלט, ואני הולך לבית הכנסת. התנועה, היינו חילונים לחלוטין, אבל ביום כיפור היינו יושבים, היינו עומדים מחוץ לבית הכנסת, כולנו ביחד. זה היה יום כזה. פתאום אני רואה שבתוך הקהל של השכונה פתאום מרים איזה אחד נייר עיתון כזה שאני מופיע, שאבא של הקומוניסט, אני הקומוניסט שם מופיע.
כל אותו הזמן, הציונות הלוהטת לא עזבה את חוליו לרגע. למעשה, היא בוערת בו עד עצם היום הזה, גם 50 שנים מאוחר יותר.
ואני חושב שאני התוודעתי או נהייתי ער לסיבה הזו לפני שנתיים. לפני שנתיים הייתי במעבר מקנדה לארצות הברית, אז הפקיד רואה, פקיד, פתאום איזה פקיד היספני כזה, מדבר ספרדית, אני מדבר איתו ספרדית, שואל לאן אני הולך, אני אומר שאני הולך לכנס רפואי וכו'. הוא אומר, אבל איפה אתה גר? אני אמרתי, אני בישראל, כמעט 50 שנה, יותר מ-50 שנה. הוא אומר, למה אתה בישראל? אז אני אמרתי, בגלל שאני ציוני, קיבלתי חינוך ציוני, ארץ היהודים, לא אספר לך את כל הדוקטרינה, ואני מספר לו את זה, הוא מסתכל עליי, אומר בספרדית, דיברנו ספרדית, una muchacha, una muchacha. מה זה una muchacha?
אישה אחת?
בחורה, אחת בחורה, muchacha זה אישה צעירה. אמרתי, לא. הרצל, הגאולה היהודית, הריכוז של היהודים בארץ ישראל, מדינה יהודית בחולה, בן גוריון, מסתכל עליי ואומר, una muchacha.
וכך, בתום השנה השלישית ללימודי הרפואה, החליט חוליו לעלות לישראל. הוא שינה את שמו ליואל, שם צברי למהדרין, וביקש להמשיך את לימודי הרפואה כאן בארץ. ספק אם הבין עד כמה הדבר הזה עומד להיות קשה.
אני התחלתי, רציתי ללמוד רפואה. באתי לרקטור של האוניברסיטה, של הפקולטה לרפואה, אני רוצה ללמוד רפואה. למה? אני רוצה ללמוד רפואה בישראל, להיות רופא בישראל, בלה בלה בלה. אז הוא אומר, נשמע, אצלנו מאוד קשה, אז בזמנו, גם עכשיו, אבל אז בזמנו היה only the best. יש קונקורס, יש בחינות, לא יודע, אולי תלך ללמוד רפואת שיניים. אמר, לא, אני רוצה רפואה. אז הוא אומר, בסדר, אבל אתה צריך לתת קונקורס, כמו כולם. אז אמרתי, באיזה שפה קונקורס? אני הייתי בסך הכל 4 חודשים בארץ, ולא ידעתי עברית ממש מקודם. אז הוא אומר בעברית כמובן. אומרת, לא, אני רוצה לתת בספרדי. אני לא יכול, לא יכול לתת. 4 חודשים, לא יכול לעשות קונקורס ברפואה. אז הוא אומר, אסור, אסור לנו, מכיוון שישימו לב תכף שאתה שונה. כולם נעשים עברית, אין קונקורס. אולי בכל זאת רוצה להיות רופא שיניים? לא, לא, לא רוצה להיות רופא שיניים. החלטה שלו, שלא מסתער, אולי הרופא, הבנקאי שלי מסתער, אבל הרופא, אני לא מסתער. בסוף הוא אמר לי, אתה יודע מה אתה כל כך רוצה, אתה תיתן בחינה, כניסה, ניקח לך 3 פרופסורים, כזה תלמד כמה חומרים, אתה, הייתי כבר בשנה שלישית שמה, תעשה בחינות, ואם אתה עובר אתה מתקבל. אז אני אומר, בסדר, אבל יהיו לי בעיות עם השפה, אז הוא אומר, אין בעיות, נעשה את זה בלדינו. זאת אומרת, אני עשיתי בחינת כניסה בלדינו. ועברתי את זה, נכנסתי לבית ספר לרפואה, בשנה הרביעית, שהייתה אולי השנה הקשה ביותר מהכינה אינטלקטואלית שלי. מכיוון שהייתי צריך ללמוד עברית, הייתי צריך ללמוד אנגלית, והייתי צריך ללמוד רפואה. עברנו את זה.
מה שהקל על תקופת הלימודים המפרכת, הייתה העובדה שבישראל התאחדו מרים ויואל, החברים מתנועת הנוער, והפכו לזוג לכל דבר. לעזוב את אורוגוואי, וגם להתחתן עם בחורה לא מוכרת בישראל, עבור ההורים של יואל, זה כבר היה יותר מדי.
לא שהם רצו שאני אבוא לישראל.
איך הם הגיבו באמת כשאמרת להם שאתה עוזב?
לא הגיבו טוב, מאוד לא רצו. קיבלו הפתעה, ואימא שלי, זה גם סיפור. אימא שלי אפילו בא, הם קיבלו בשום, באופן מקרי לגמרי, לא יודע מה, המשפחה שלהם הגרה לברית המועצות בזמן הקומוניסטי. וגרו בלנינגרד. ואחרי המלחמה הם רצו להיפגש, ומדבר שהם חיים, בפלא פלאים הרוסים נתנו אישור לשתי אביי ולך, אמא ואמי ודודתי, לנינגרד, לרוסיה. היו זמנים של סטלין, אז המשפחה פחדה לפגוש אותם, עד כדי כך שהם ביקשו לפגוש אותם במוסקבה, לא בלנינגרד, שהשכנים לא ידעו, לא יראו, שהשכנים לא ידעו שהם נפגשים עם סוכנים זרים. אוקיי, חוזרים, אז הם נפרדים במוסקבה. אמא שלי מגיע ארצה כדי לנסות להציל את הבן שלו מהחתונה. עם המוצ'אצ'ה. אמא שלי באה להציל אותה ולהציל אותי, והדודה שלי, הם מגיעים לפריז, אז אמא שלי טסה לישראל, דודה שלי שהייתה אמורה להגיע לאורוגוואי, עולה למטוס לבומבי. פתאום הדודה רבקה נמצא בבומבי, מדברת רק ספרדית ביידיש, בצחה.
אתה במטוס.
מה? זה עכשיו אתה אומר זה בלתי אפשרי. כן, אתה במטוס. היא עלתה למטוס הראשון. הגיעה לבומביי, נו. אז החזיר אותה.
חבל, נשמע כמו התחלה טובה לסרט.
אחרי החתונה הגיעו הילדים. אם חשבתם שלהיות סטודנט לרפואה בשנה רביעית, בלי לדעת את השפה, זה קשה, אז תקופת ההתמחות עתידה הייתה להיות אפילו קשה עוד יותר.
למעשה, היו חיים מאוד קשים, קשים. מאוד קשים בזמן ההתמחות, מכיוון שאז היה, עכשיו יש כל מיני כתבות, כמה רופאים בייחוד הכירורגים מרוויחים וכולי. אנחנו היינו על סף עוני, היינו גרים בבית של 48 מטר. אנחנו היינו, אני הייתי עובד גם כפעם, הייתה עובדת במשרד ראש הממשלה בהחלב באוניברסיטה, הייתה עובדת, ואני הייתי, בנוסף לזה הייתי עושה עבודה בתור אח או משהו כזה, חיים קשים. בשבוע האחרון של החודש היה שבוע של הבקבוקים. מה זאת אומרת? שהיינו מוכרים את הבקבוקים הריקים, בזמנו היה פיקדון. עזבו, אחרי חזו. אז היינו אוספים את הבקבוקים, והיינו מחזיקים את עצמנו עם הבקבוקים של כל החודש. היה מאוד קשה.
כל זה בזמן שאתה עדיין עושה את הסטאז'.
לא, אני עדיין לומד ועושה רפואה, ואחר כך בזמן ההתמחות גם הייתה עבודה.
וכבר יש לכם כמה ילדים?
יש לנו 5, 6, כן. 6 אחר כך.
כן. תמיד ידעתם אגב שאתם רוצים הרבה ילדים?
כן.
כן?
כן. כן, כן.
זה משהו שבא מהתרבות באורוגוואי?
לא. מיליאם רצה. אשתי רצה מאוד. אני פחות... זה, ויש לי בן ב5 בנות. הבנות זה המחאי. אני מאוד אהבתי. לא היה אכפת לי. לא, כי מי שבא, ברוך הבא. אבא, אמא האחרונה שנולדה בבית חולים השרון, אז אני פתאום ביום יולדת, והמיילדת אומרת לי, שמע, זה בת. אז אני אומר לה, אני לא רוצה עוד בת. אז היא מתחילה להסביר שמי שקובע את ה... את ה... זה ה... אבא קובע את ה... קובע את ה...
ילוד.
את הילוד, את המין. אני אומר, אני לא רוצה. את רוצה, תקחי אותה הביתה. האישה מנסה לשכנע אותי שאין מה לעשות, שאני צריך לקחת, וזה בן שאני אשם באשתי, אחרי לידה מתפוצצת מצחוק. אחות לא הבינה בדיוק, ורצה להסביר לי, וזהו, ואני כל כך צחקנו כל כך, שנינו מזה. אבל יש לנו את הבנות, יש לנו בן, ויש לנו כבר... גדולים.
ואתה קרוב גם לנכדים, אתה...
אני קרוב לנכדים.
כן?
יש לנו, פרט ל... יש לנו 4 ילדים בארץ, 2 ילדים בבנקובר, מאוד מוצלחים, אבל קשה מאוד להשתלב בחזרה.
כן.
הסיפור האחרון על המתיחה בלידה מרמז לנו על תכונת אופי דומיננטית מאוד באישיותו של יואל.
אף פעם, אף פעם, שום דבר מהדברים האלה לא השפיע. הוא בן אדם חיובי ומתאים ושמח ו...
דרום אמריקאי.
דרום אמריקאי, ממש. טיפוסי, הוא פשוט בן אדם שמח וכל כך מקרין חום ואהבה, ושום דבר מכל הדברים שקרו לו בחיים, זה לא יצא.
זו יונת, ביתו של יואל. יונת מספרת שכילדים, היא, אחיותיה ואחיה, לא חשו דבר מהקשיים שחוו הוריהם.
הוא בן אדם מדהים בקטע שהוא עשה הרבה מאוד בחיים שלו, מעולם לא הקרין שום דבר. אנחנו גדלנו עם אבא אוהב ושמח ושכיף להיות לידו. באמת, אני זוכרת את הנסיעות שלנו לאילת ולנואבה, כשעדיין סינה הייתה איתנו. הם היו תמיד, אני תמיד מתפלאת למה הם עושים את זה לעצמם, אוהבים את כל ששתנו. אנחנו היינו מאוד קרובים בגיל, אנחנו בין אחי הגדול ואחותי הקטנה ל-10 שנים. והיה לנו וולבו ישן נורא, וכל זיכרונות הילדות זה איך היינו נתקעים בכביש הערבה בדרך. זה היה כאילו חלק מהווי, זה היה גם להתקע בכביש הערבה. וכל תמונות הילדות שלנו זה תמונות או על גמל או בגד ים ליד האוהל, אתה יודע, על הים שם, על הים האדום. אני חושבת שכאילו יש הרבה זיכרונות בקטע הזה של הטיולים המשפחתיים האלה כשאנחנו ילדים, האירועים המשפחתיים, זה יותר אמא שלי האמת שיזמה, אבל המון, גדלתי במשפחה מאוד מאוד חמה.
כשלמדתי באוניברסיטה היה נורא קשה. כשהיינו בסטאז' בהתמחות, לא יכולתי להקדיש. למעשה, כל ההצלחה של הבנות, אני, של הבנים, של הבן, של הבנות, אני מייחס לאשתי. לא היה לי את הפרי טיים כזה. לא היה לי. היה לנו במלחמה מתמדת לפרנסה, לקידום וכו'. שמח לקבל אז איזה טוטו. עכשיו אני מקבל, יש לי מטפל שאנחנו משחק עם טוטו ורק מפסידים.
בסדר, גם אני.
אישיותו החיובית והשמחה של יואל עמדה למבחן מספר פעמים במהלך חייו. אחד הקשים שבהם, זה שהשאיר צלקת גדולה, היה במהלך מלחמת יום הכיפורים, בשימש כרופא מוטס.
למעשה הייתי, כאמור הייתי בפינוי בטס. בזמן המלחמה למעשה הייתי בחזית הדרום, הייתי בטיסה, היו מטוסים קטנים מקומות, והיו, כשהיו הרבה חיילים, היו מביא איזה סופר פרלון, משהו, מטוס גדול גדול. מה שקרה שם, שאני הייתי בטיסה עם מטוס קטן, הייתי בטיסה, ופתאום היו הרבה בסואס, היו הרבה מאוד נפגעים, ואז פינו אותם במטוס, בטיל הפיל את המטוס, כולל הרופא המקומי שם שהתנדב. וגם לא ידעו בדיוק איפה אני, אבל זה השאיר לי רגשי אשמה. אתה יודע, אני הייתי זה אמור להיות במטוס הזה. אבל this life, זה היה that's life, והתרגל, אבל זה היה חוויה מאוד מאוד טראומטית. זה פשוט כאילו מישהו מת במקומך או משהו כזה. מה לעשות, לא היה תלוי בי, לא סידר, לא, תראה, אני הייתי, כפי שאומרים, בצבא הבריטית, הייתי חייל טוב. מה זה חייל טוב בצבא הבריטי? בן אדם שלא אומר לו למשימה ולא מתנדב. יש כאלה, אז הייתי, אמרו לי, עליתי. בזה השאיר, בכלל, חברים שלי נפטרו, וששת היה, יום כיפור השאיר לנו, השאיר, אבל לא השאיר רק לי טראומה, אני חושב שיש טראומה לכולם. אז התגברתי. היינו גרים בבסיס של חיל אוויר, כשהייתה תקופה מאוד קשה. זה אחד מהדברים שקצת אתה עשה לי הלם כזה, שאנחנו בבסיס של חיל האוויר היינו במלחמה. המטוס היה יוצא בבוקר, לא יודעים, חוזר, היו טילים וכו'. זה היה מלחמת ההתשה. אתה חוזר, נוסע לתל אביב, ואתה רואה שהחיים, המחייש, שקטים, בבתי קפה וכו'. לא יכולתי להתרגל לזה. עד שאתה חי בעולם אחר, שהיו חוויות, היה לי מאוד טוב להיות בחיל אוויר, פרט לרגעים מאוד קשים, שזה היה הביקורים. זאת אומרת, כולם ידעו שאם בתוך שהיינו חיים בשיכון המשפחות, כולם ידעו שאם יש רופא, אם יש מפקד הבסיס והרופא הולכים ביחד, הולכים להודיע שלא חזר.
זה היה חלק מהתפקיד שלך.
זה היה חלק מהתפקיד שלא יכולתי להתרגל לזה וזה. להתרגל. הייתי צריך לעשות את זה, אבל זה נורא. זה היו שכנים שלי. הרגשתי במשך חודשים רגשי אשמה. זה טיפשי לחלוטין. הסתובבתי עם רגשי אשמה. שאני הייתי צריך לעלות. ושום דבר, שום שיקול הגיוני לא עזר לי. זאת אומרת, זה לא עניין שאני אמרתי, אני לא הולך למטוס, זה מסוכן או דברים כאלה. שום דבר, אבל השאיר אותי, זה השאיר אותי שמישהו מת במקומי, השאיר אותי.
אבל יואל, כמו יואל, מצליח למצוא את הצד החיובי גם בתקופות הקשות ביותר.
רוב הזמן רציתי להיות לישון, אבל לא תחשו, לא הפריע. עכשיו, מה שכן כאנקדוטה, למעשה תפקידי שהייתי בפינוי בטס, היו שולחים מטוסים ללבנון, אז היו תמיד, עד היום יש הליקופטרים באזור או על הים או בגבול שמחכים שלא יהיה שום דבר, שלא נצטרך להיכנס. הכל עבר בשלום, אז חזרנו בשלום. פתאום אני רואה שהמסלול של המטוס הוא לא אותו מסלול. זאת אומרת, שטסים לשם, טסים ישר, ישר. כאן קצת ימינה, קצת שמאל. אז חלק מהימין היה שהמטוס היה חונה, ההליקופטר היה חונה באמצע שדות הבטיחים, והיינו לוקחים אבטיח לבטסיס. חלק מהסטייה הייתה לעבור מעל שפיים ולראות את ה... את הנודיסטים היו שם.
גם סוד צבאי.
זה סוד צבאי.
המבחן השני המשמעותי שעבר יואל, ולמעשה מבחן שעברה המשפחה כולה, הגיע שנה מאוחר יותר. בספטמבר 1974 המריאה מהתונה טיסה 841 של חברת התעופה Trans World Airlines. על סיפונו של המטוס היו 50 נוסעים, ביניהם גם אחיה היחיד של מרים, ברי, ואשתו, אליקה.
זה היה קשה נורא. היה קשה נורא. הם נסעו במטוס עם אמריקאי שחנה כאן, חנה ביתונה, ונסעו לארצות הברית משם או משהו כזה. ביתונה הכניסו פצצה, המטוס התפוצץ בכולם בים. ואני... מישהו היה ביקשו שיבוא לזהות את הגופות, היו כמה גופות שמשכו מהים, ואני הצלחתי לזהות את גיסתי, ולא מעבר לזה, וזה השאיר סלקת נפשית גדולה מאוד במשפחה, בייחוד אצל אשתי. בייחוד אצל אשתי, מכיוון שנשארו ילדים, והיו ביקוחים, דווקא ביקוחים טובים, טובים. מי מגדל אותם, כולם רצו לגדל אותם וכולי, בסוף אנחנו היינו במצב כזה של משפחה עם 5 ילדים, בשיקום מוזכר בבלינסון, אז איכשהו לא הגיעו עלינו, ואנחנו מסתרים על זה, זה עדיין צלקת מאוד גדולה, אצל המכה הגדולה, הייתה המוות של גיסי. אם אתה שואל, זה אירוע הקטסטרופלי הגדול.
את המבחן השלישי עבר יואל ב-1993, כשבביתנו התגלה גידול במעי הגס. הוא החלים, אך 5 שנים לאחר מכן הסרטן חזר. הפעם יואל היה צריך לעבור ניתוח בטן קשה, ובסיום הניתוח, כשהרופאים ניסו להעיר אותו מההרדמה, חווה כשל נשימתי וקריסת מערכות פעמיים. בניגוד לכל התחזיות, יואל שרד את הטראומה הקשה, וכעבור מספר חודשים חזר לעבודתו כמנהל מכון הריאות באיכילוב. את המבחן הרביעי, ואולי הקשה מכולם, חווה יואל בשנים האחרונות. יונת מספרת.
זה שלפני 2.5 הוא היה חשש שוב, לא איזה צל שם חשבו שאולי היה לו עוד משהו, הוא הלך לשוב ביופציה. ולמרבה הצער הייתה שם, אתה יודע איך אתה חותם על כל הסיכונים ולא חושב שזה יקרה, אבל אצלו זה קרה. ובעקבות זה הוא עבר 5 ניתוחים מאוד מאוד גדולים באיזה חודש, 2 התקפות לב, אני הייתי נוכחת לאחת מהן, והיה בדיוק נחתי בקנדה, באתי זו ככה לכבוד להשתתף תקפת לב לידי. הוא היה בטיפול נמרץ בבית חולים העיר 3 חודשים, במצב מאוד מאוד קשה שעשו לנו שיחות הכנה ללא הפסק, כי לא חשבו שהוא יצא מזה. וכשהוא יצא מזה הוא היה מנוון לגמרי, והוא היה 3 חודשים בבית לוינשטיין. התחיל פשוט מאפס, לא יכולה להזיז אצבע.
עשו לי איזה ניתוח לא מוצלח שהסתרחתי להיות הייתי חודשיים מחוסר הכרה בטיפול נמרץ, ואחר כך הייתי בעוד חודש ומאיר בעוד 3 חודשים בלוינשטיין, ואני חושב, חייב להשתנות. זאת אומרת, זה חייב אותי לכל מיני דברים שהבאתי את ה... הבאתי עצמאות שלי. זאת אומרת, את לא יכול לנהוג, יש רעת קצת בידיים, ונהייתי יותר תלוי. מצד שני, ממשיך לקרוא וממשיך ללמוד, אז אני לא יודע, זה נראה לי, שינה אותי, אם נעזוב שהייתי רוצה להמשיך לעבוד, זה חתך לי את ה...
כן.
הייתי מאוד מאושר בעבודה האחרונה, עבודה נוחה וטובה, אבל... אני נהייתי יותר תלוי, ואני שונא את זה. שונא את זה, אבל אין לי ברירה. אין לי ברירה. נהייתי יותר תלוי.
למרות שמההיכרות הקצרה שלנו, לפחות לא יודע, אתה נראה לי עדיין נשארת אדם מאוד אופטימי.
למעשה, בכל הניתוחים, זאת אומרת, היה לי... ניתוחי בטן מאוד גדולים שהסתבכו בהתקפת לב. אז כולם, כבר הכינו את כולם שאני הולך פייפן. זה היה הכירורג, אמר, הוא לא יודע אם הוא יוצא. היה לי מזל שלפני 20 שנה היה לי גידול ויצאתי מזה. עכשיו היה לי דבר שיש כאלה שאומרים שאני סופרמן, שסך הכל לא היה לי כל סיכוי לצאת.
תמיד מה זה תמיד היה בן אדם מאוד חיובי שלא... לא אשים אף אחד מסביבו, ובגלל זה גם היה כל כך קל לשבת איתו ולהיות איתו עם כל הסבל שלו כשהוא היה חולה סרטן פעמיים וגם עכשיו. וזה אחד הדברים שאתה שואל על מה זה, אני חושבת שזה אחד הדברים שאני לוקחת החיוביות, האופן החיובי שבו הוא מסתכל על החיים, אני חושבת שזה חוזק מאוד גדול, זה דבר שלמדתי, לנסות to make the best ולא... אתה יודע, לא לתת לדברים האלה להוריד אותך.
קשה לדמיין סיטואציה יותר קשה ומתסכלת מזו שיואל, שעצמאות ורוח חופשית היו תמיד חלק מהותי מחייו, כפי שמדגים היטב סיפור עלייתו לישראל, למשל, נקלע אליה בשנתיים האחרונות. ובכל זאת, גם כאן הוא מצליח למצוא את הצדדים החיוביים של הסיפור.
אם אני רואה זה בפרספקטיבה כללית, אני איש מאושר. אם אתה שואל אותי, אז למה אתה בוכה? למה אתה מתלונן? מכיוון שאני חזרתי 70%. המכינה קוגניטיבית, מכינה זו בסדר גמור, מכינה פיזית, מתעייף. הפסקתי לעבוד. בסדר, עושה דברים אחרים. אני משתדל לנצל את הזמן. אני אופטימי. אני אופטימי. מה זה אופטימי? זהו, זה מה שיש. מוכן לקבל מה שיש. לא הייתי צריך לקבל את זה. וכשאתה בא לרופא ושואל למה זה צריך לקרוא לי, אז אומרים לך, בגלל שאתה רופא. זה לא מסמך אותי, אז אני חי בפחד, אבל אני יודע, מסתדר. היה לי התקופה שהיינו בלוינשטיין, לא יכולתי להזיז את הרגליים. לא יכולתי. היה לי שיתוק מוחלט של הרגליים. ואז הייתי צריך את העזרה של הבנות. הבנות היו יושבות איתי כל היום, גם הלילה היו מתחלפות בחול. ואני אומר, אני חושב שעזר לנו, היה לנו איזה קשר כזה מאוד, הגענו לאינטימיות גדולה מאוד, כולנו ביחד. יש לי משפחה נהדרת, אפילו אני אוהב את החתנים שלי.
אפילו.
לא, אפילו את זה. זה מפריע לי שאשתי אוהבת יותר את החתנים מהבנות. מאוהבת בחתנים. אבל מה לעשות?
וגם במבט לאחור על הקריירה שלו, שכללה תפקיד בכיר שמנהל מכון ריאות באיכילוב במשך 20 שנה, יש ליואל סיבות להיות מאושר.
כן. תראה, אני אגיד לך, לא אנקדוטה, אבל הרגשה טובה. אני לא יודע אם הייתי הרופא הכי טוב. לא יודע. אבל תמיד התייחסתי בכבוד, בסימפתיה, באמפתיה לאנשים. וגם לצוות. אחד מהדברים שריגש אותי, זה שעכשיו, אחרי שהתאוששתי, הצעתי את עצמי לבוא ללניאדו פעם אחת בשבוע להתנדף. לא יודע כמה תרומה. וקיבלו אותי מאוד יפה. ויש לי יחסים מצוינים עם הצוות, גם של איכילוב, שעבדתי איתה. זאת אומרת, יש לי את עבדתי עם אנשים שיכולתי לקשור קשר טוב. זה הכל. יכולת להיות פרופסור מן המניין, אבל לא הגעתי לזה. אבל זה לא. אבל יש לי אנשים שעבדו איתי בדרך כלל, בדרך כלל. אני לא אומר כולם. אבל בדרך כלל יש ממשיכים עם יחסים טובים, מקבלים אותי, או לפחות עושים את זה, מציגים את זה ככה. מקבלים, שמחים לראות אותי, שמחים שאני still alive. וזה היה מאוד, מאוד מרגש אותי בחולה, שסך הכל לא... לא אומר שהצלתי את כולם, או שלא עשיתי טעויות וכו'. לא אספר את זה בפודקאסט. אבל לא, גמרתי בסדר.
לפחות לא היית רופא שיניים.
ולא הייתי רופא שיניים.
כן.
אז... ויש הרבה נחת, אני רוצה לראות את הילדים גודלים. יש הרבה נחת מהילדים, הבן הוא ראש חוג במדעי המחשב בבריטיש קולומביה, יונת, בעלה של יונת, ויונת מאוד מוצלחים, וכולם כולם בסדר, אז... משהו טוב עשיתי, השארתי משפחה טובה. אתה יודע מה, זה הרבה מאוד, זה הרבה מאוד, להשאיר משפחה, מסתדרים, אני חושב שעשיתי את שלי, לא, זה נשמע דיכאוני קצת, עשיתי שלי, כבר אני יכול, זה... קשה לי ליהנות, מכיוון שאני מרגיש שבלי בלי כל האפיזודה הזו, האפיזודה הזו נמשכה שנתיים כבר, כן? אז הייתי יכול ליהנות יותר. אז אתה פתאום רואה בטלוויזיה כאלה בני 90 שהם רצים מרתון או משהו כזה, אבל בסך הכל יש הרבה, תראה, מה משאיר בן אדם? בן אדם משאיר משפחה, יש לנו משפחה יפה, אני מאוד גאה במשפחה שלי, משאיר חברים, משאיר חברה, פוליטיקה לא אדבר, אבל אני מרוצה מה שעשיתי, זאת אומרת, אני שלם, שלם עם ההחלטות שעשיתי. בהם, לדעתי, זה נותן לי הרבה מאוד ביטחון עצמי, משהו כזה.
תם סיפורנו. סיפור על בחור צעיר ואידיאליסט בשם חוליו, שהגיע לישראל בגיל 22, בלי שפה, בלי אמצעים, ובלי גב שעליו יכול היה להישען, ובכל זאת הצליח לחצוב לעצמו, בכוח הרצון ועם מלאי בלתי נדלה של אופטימיות ושמחת חיים, קריירה שרוב האנשים יכולים רק לחלום עליה, ומשפחה מפוארת, 6 ילדים, חן, שירה, יונת, יפעת, חגית ואורית, ולא פחות מ-18 נכדים. משפחה שאותה הוא מגדיר כהישג הגדול ביותר שלו. כעת יש לנו רק עוד מעגל אחד לסגור.
סיפרתי לך שאני גמרתי, היה הגשמה, ואני מזמין ישיבה של הגרעין, וקיבלתי שטיפה מהסרטים. אז אני בסוף מרים את היד ואומר, אנחנו נתראה בארץ ישראל. תראה, זה משפט טוב. לפני כתר מ-20 שנה כמעט, הרופא של הקיבוץ, איפה הגרעין נמצא בקיבוץ, רובו ככולו שם, הרופא של הקיבוץ נוסע לביקור משפחתי בברזיל, ונשאר מבקש ממני אם אני יכול להחליף אותו חודשיים. No problems, אנחנו היינו במעבר דירה וכו'. אחרי חודשיים הוא כותב, הוא לא חוזר, טוב לו בברזיל. ואז אנחנו היינו בין מעבר לבית לזהו, אמרו בוא ננסה קיבוץ. היינו 3 שנים בקיבוץ, טיפלתי מי היו החברים הכי טובים, במי טיפלתי, במי היו החברים הכי טובים, הגרעין האלה, זה הגרעין.
אז הרד עליהם, אז
הגרעין, חלק מהגרעין הזה, אני טיפלתי, היו הפציינטים והיו החברים שלי, וחשוב, נסגר מאגר, נסגר מאגר.
סיפור משפחתי, הפיק וראיין שמוליק נמר, כתב והגיש רן לוי, הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה.